אז ערב טוב. הנושא שלנו היום הוא היחס לרפורמים, והסיבה שבחרתי לעסוק בנושא הזה, זה הנושא הזה עלה לחדשות בעיקר בחצי שנה האחרונה, נוצר פולמוס. זה מדי פעם עולה, זה לא רק עלה בחצי שנה האחרונה, אבל בחצי שנה האחרונה היה אירוע שגרם לזה לצוף מחדש. לפני שבוע או שבועיים, ממש לפני חנוכה, יצאה חוברת של הרב יהושע שפירא בנושא הזה. מישהו נראה את החוברת הזאת?
כן.
הביאו לפה. יפה. והחוברת הזאת לא באה סתם. החוברת הזאת באה על רקע של משהו שקרה. החוברת עצמה, כתוב בה בהתחלה, כן, הכותרת היא מנער רגלך מנתיבתם, ברור דעת הנציב ורבנו הרב צבי יהודה בעניין הרפורמי. עכשיו, הוא מתאר פה בהקדמה, לאחרונה עלה על סדר היום היחס הראוי לתנועה הרפורמית. וכשהוא אומר פה שלאחרונה עלה על סדר היום, הוא מתכוון למשהו מאוד מאוד ספציפי. יודעים למה הכוונה? נכון. הרב אליעזר מלמד, בקיץ האחרון, נפגש, לא פיזית, כי זה היה תקופת הקורונה והזום, נפגש בזום עם רבה רפורמית בשם דלפין הורווילר, משהו כזה. לא יודע אם אני מעיית את השם שלה נכון. זה לא מדויק. היה לפני זה כנס גדול, רב משתתפים, שהיו בו הרבה אנשים, היה בו גם יהודים מכל העולם, גם רפורמים, גם קונסרבטיבים. אבל לא, זה היה הנושא בכנסים שהיו לפני כן. הכנס הזה, זה היה בעצם, הנושא היה ייעוד משותף, נדמה לי, שזה היה הנושא, למצוא איזה, האם יש ייעוד משותף לכולנו, לעם ישראל. והרב מלמד נפגש איתם, זה היה כנס של מקור ראשון. הזמינו אותו והוא הלך. הלך, שוב, בזום, אבל הוא הופיע בכנס הזה מול רבה רפורמית, היה איזה שיח ביניהם. ובעקבות זה, אז היה רעש גדול, גם, למשל, הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, יצא נגדו בצורה מאוד חריפה. למשל, נקרא לכם קטע, הוא פרסם מכתב, באיזה עיתון חרדי, לא זוכר איך קוראים לעיתון הזה, יום ליום או משהו כזה, נדמה לי שזה היה ביום ליום. אז הרב יצחק יוסף פרסם מכתב: איני מכיר את כבודו, אבל ברור לי שכבודו עשה מעשה חמור שלא כהוגן, שאינו הולך בדרך של כל רבותינו שקדמו לנו, ואינו מתבטל כלפי דרך הנהגתם של גדולי הדור. זאת אומרת, גם רבותינו הקודמים החרימו את הרפורמים, וגם גדולי הדור בדור הזה, ואתה לא מתבטל כלפי הנהגתם של גדולי הדור. הרפורמים מבקשים לעקור את הדת, לנעוט ציפורניהם בארצנו הקדושה, וכו' וכו'. בסוף דבריו, הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, אפילו אומר דברים חריפים, הוא מביא את דברי הראש. שנייה אחת. הוא כותב שעל פי שיטת הראש, מי שחולק על גדולי הדור צריך נידוי. העולם אינו הפקר. לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, לחלוק על גדולי עולם. אני מקווה מאוד שכבודו יקרא היטב את הדברים, יתבונן בהם, ואני מצפה שיחזור בו וינהג בהתבטלות כלפי כל גדולי הדורות. אלה הדברים שכותב הרב יצחק יוסף. הוא כותב אותם כביכול לרב מלמד, אבל הוא לא באמת שלח מכתב לרב מלמד. הוא פרסם מכתב בעיתונות החרדית. הוא לא שלח גם פיזית המכתב לרב מלמד. הרב מלמד שמע על זה כשאמרו לו שבעיתון יתפרסם. על כל פנים, בעקבות זה הוציאו גם חבורת רבנים ציונים דתיים מכתב שהוא אמנם לא אישית נגד הרב מלמד, אבל כן נאמר בו שאנחנו אוהבים כל יחיד ויחיד מישראל, גם אלו שהתרחקו מקיום תורה ומצוות, אבל אין בזה שום היתר חלילה לשיתוף פעולה עם נציגים רשמיים של התנועה הרפורמית, שעקרה תורה מישראל, ולוחמת גם כיום לעקור כל דבר שבקדושה בארצנו, בגיור, בכותל, בקדושת המשפחה ועוד, החתומים על המכתב הזה, שהוא גם בעצם נגד הרב מלמד, למרות שלא כתוב בה, לא כתוב בו את שמו של הרב מלמד, וגם לא. תיאורטית, אפשר להגיד גם שהרב מלמד עצמו היה יכול להסכים למכתב הזה. כי, לא יודע, לא חושב שהוא היה... לא חושב שהוא היה חותם על זה, אבל אולי אפילו כן. על כל פנים, נכון. זה גם פה במשפט שציטטתי, כתוב, אין היתר לשיתוף פעולה עם נציגים רשמיים. שוב, להיפגש? לא בהכרח, שוב, לא יודע אם כל הרבנים החתומים, הרבנים החתומים זה למשל, הרב זיני, הרב דוב ליאור, הרב טאו, הרב מיכאל לוי, הרב שמואל אליהו, הרב לבנון, הרב יצחק שילת, הרב שלמה לוי, רבנים. רבנים דווקא אפילו די מגוונים, יחסית בציבור היותר חרדלי, אבל עדיין כל מיני רבנים. מצד שני, אחרי כמה ימים, פורסמה עצומת רבנים נגדית, שמי שארגן אותה, בעיקר זה הרב רפי פורשטיין מצוהר, אבל היו בעצומה הנגדית שתומכת ברב אליעזר מלמד, גם רבנים ליברליים קלאסיים, כמו ראש שיבת מעלה גלבוע, רב היישוב ניר עציון, הרב רונן לוביץ, רב הקיבוץ מסעות יצחק, הרב מאיר נאורי, הם רבנים כאילו שנחשבים יותר ליברליים, רבני הקיבוץ הדתי וכדומה, אבל גם רבנים כמו הרב ישראל סמט, שהוא רב גרעין בלוד, גם הרב דניאל שלו, רב יישוב קדומים, הרב שמואל דוד, הרב של אפולה, הרב דוד סתיו כמובן, הרב שרלו, הרב אייל ורד מפתח תקווה וממכון מאיר, גם רבנים שהם בדרך כלל מיינסטרים, נגיד על הזרם בין ליברל לחרדל, אם אנחנו נגיד את זה בצורה גסה, אז הם נמצאים די באמצע. וגם הם חתמו פה על תמיכה ברב מלמד. על כל פנים, זה מעורר אותנו לבירור מה באמת צריכה להיות הדרך כלפי התנועה הרפורמית, איך אנחנו אמורים להתייחס אליהם, האם לשתף אתם פעולה, להיפגש איתם, איך אנחנו אמורים להתייחס אליהם וכן הלאה. כן. מה קובע האם הם נחשבים יהודים? האם אמא שלהם יהודיה, נכון. באופן עקרוני, למה שלא יהיה? זה יהודים רפורמים, לא?
לפני 200 שנה, 300 שנה זה התחיל. אז הם היו נחשבים יהודים. העניין הוא שהם תוכחים בנישואי תערובת, אז כל הדור שהיה אז יהודי, כאילו מת, נשארו הצאצאים שלהם.
כן.
להשתנות,
אתה נוגע בנקודה מאוד ודאי שהיא נקודה מאוד מרכזית ומאוד חשובה לענייננו, שבעצם התנועה הרפורמית, בוא נאמר, המתנגדים הנחרצים אליה, הם טוענים שהתנועה הזאת היא גורמת להתבוללות נוראית. כי מכיוון שהם מאפשרים, מה זה? הם עושים חתונה של רבי וכומר ביחד. נישואי תערובת של יהודים גויה או יהודיה עם גוי, רבי וכומר מחתנים ביחד. מבחינתם הם לא מאמינים בתורה מן השמיים, לא מאמינים באלוהיות של התורה. מבחינתם זה רפורמים, זאת אומרת הם משנים, התנועה ליהדות מתקדמת. כן, הם מתקדמים, הם לא מרגישים צורך לשמר את העבר, לשמר את התורה המקורית, והמשמעות של הדבר, שבוודאי חלק מהם, חלק מהקהילות, חלק מהחברים בקהילות הרפורמיות, בעצם אינם יהודים, ובאופן מסוים זה גם מעודד התבוללות. אז השאלה אם זה מעודד התבוללות, יש מקום לדון. כי מה האלטרנטיבה? חילוניים בחול, חרדים בחול, הם בוודאי שומרים על הקהילה שלהם, באחוזים גבוהים. ולא מתבוללים. אבל חילוניים בחו"ל הרבה פעמים מתבוללים הרבה יותר מאשר רפורמים בחו"ל. חילוני שיורד לחו"ל, רוב הסיכויים, כשאני אומר רוב הסיכויים, זה אומר הרבה יותר מ-50% שהילדים שלו לא יהיו יהודים, והנכדים שלו על אחת כמה וכמה. כי אם הוא לא מחובר לאיזה קהילה יהודית, אז הוא סתם בן אדם בתבל, ובאופן טבעי, אז עם מי הבת שלו תתחתן, עם מי הבן שלו יתחתן, באופן טבעי, לאו דווקא עם יהודים, הוא לא פוגש דווקא יהודים, הוא פוגש אנשים באוניברסיטה, בעבודה, בכל מיני מקומות, אין לו שום קשר עם יהודים. לעומת זאת, קהילה יהודית רפורמית, אמנם מעודדים נישואי תערובת, אבל עדיין, רוב חברי הקהילה, שוב, לפחות בחלק מהמקומות, רוב, אתה צודק שכבר לא רוב, לא בכל המקומות זה רוב. כיוון שיש הרבה נישואי תערובת, יוצא מצב שעל פי ההלכה, ודאי לפחות חלק מהרפורמים אינם יהודים על פי ההלכה. זה בהחלט מעורר את המורכבות של הדיון שאנחנו עוסקים בו. שאלו את הרב אליעזר מלמד, מה פתאום הלכת להיפגש עם רבנית רפורמית, מה פתאום לא עושים דבר כזה, רבותינו וכל הדורות לא עשו דבר כזה וכו'. אז הוא קודם כל אמר שבאמת הוא לא סתם, זה לא מקרה שהוא נפגש עם רבנית רפורמית, הוא בחר בזה באופן מודע והחליט לומר אמירה, אני נפגש עם רבנית רפורמית. בדרך כלל, אומר הרב אליעזר מלמד, אני בכלל לא הולך לשום מפגשים, אני עסוק, אני כותב את פניני הלכה, אני כותב ספרים אחרים, אין לי זמן לדברים כאלה. אני לא מקדיש זמן לדברים כאלה, אני מתעסק במה שבעיניי הוא העיקר. אבל דווקא כאן בחרתי באופן מודע, אמרתי לעצמי שברגע שאם יפנו אליי באיזשהו עניין כזה, אני יענה תשובה חיובית. מדוע? בגלל שראיתי את תופעת החרמות ואמרתי, אני צריך להגיד אמירה נגד החרמות על הרפורמה. למשל, בפרשיית הקוטל, יש באמת כמה וכמה, הזכרנו גם במכתב של הרב יצחק יוסף וגם במכתב של הרבנים, נקרא להם צורך העניין החרדלים, שתוקפים את הרב אליעזר מלמד, יש כמה וכמה סוגיות שעלו לאחרונה מול הרפורמים, סוגיית הכותל, סוגיית הגיור, ועוד מעמד הרבנות הראשי, ועוד סוגיות שבהם יש איזושהי התנגשות בין ה... ציבור האורתודוקסי לציבור הרפורמי. והרבה מאוד הם בוחשים בהחלט בתוך מדינת ישראל, בארצות הברית, בחו"ל, באופן כללי בחוץ לארץ. יש להם שליטה רחבה על חלקים גדולים מאוד מהקהילות היהודיות. ובארץ ישראל הם מאוד מעטים. מי שיודע כמה בתי כנסת רפורמיים יש בארץ? 40. זה הרבה יחסית, אבל זה מעט, זה טיפה בים מול מספר בתי הכנסת. כמה יש באשדוד בתי כנסת? כן, יותר קרוב ל-300, אני לא יודע בדיוק, אבל לדעתי הרבה יותר מ-100. אני לא יודע בוודאות, אבל לדעתי הרבה יותר מ-100.
רק
באזור זין
יש...
כן. אז שוב, ביחס למספר בתי הכנסת שקיימים בארץ, נגיד אשדוד זה יחסית עיר חרדית. לא חרדית, אבל יש בה אחוז גבוה של חרדים. אני גר בחולון, בחולון יש 150 בתי כנסת, וזה עיר קצת כשמה, כן יש בה הרבה יותר חולין מאשר קודש. ואף על פי כן יש בה קרוב ל-150 בתי כנסת. אז כאילו אני אומר, באשדוד זה מן הסתם יותר קרוב ל-300, אם לא למעלה מזה. אז 40 זה באמת טיפה בעיה. וה-40 האלה פתוחים, חלקם רק בשבתות, חלקם רק בחגים. כי אין ביקוש באמת בארץ ליהדות רפורמית. יש חילונים, הם חילונים. יש רוב עם ישראל, הוא לא חילוני ולא רפורמי, הוא מסורתי. זאת אומרת שהוא מאמין באלוקים, מאמין בתורה, רק שהוא באופן אישי לא מקיים את זה כל הזמן. אני רב בית כנסת בחולון, הבית כנסת שלי הוא על הנייר בית כנסת אשכנזי, שהוקם על ידי קהילה של ניצולי שואה, וכאילו מכבדים את הזכר של ניצולי השואה שהקימו את זה בנוסח אשכנזי, אז מתפעלים בנוסח אשכנזי בדרך כלל, אבל רוב גדול של המתפעלים, בערך 85% ספרדים, וחלק מאוד גדול מהם ספרדים מסורתיים, שהם לא הולכים עם כיפה ברחוב, לא כולם שומרים שבת, אבל הם באים לבית כנסת בשבת. אז זה באופן טבעי, כן, הרבה מסורתיים, יש גם הרבה מסורתיים שלא באים לבית כנסת. בשבת רגילה יש לי בבית כנסת משהו כמו 120-130 איש. ביום כיפור, בכל נדרי, זה 400. כי זה המון, רוב עם ישראל הוא כזה, רוב עם ישראל הוא מסורתי. הוא צם ביום כיפור, או הוא בא לכל נדרי ונעילה לפחות, או יש כאלה שומרים כשרות, יש כל מיני, זה לא רק לפי איך שאתה רואה אותו מבחינה חיצונית, זה אנחנו מכירים את זה. אבל רפורמים הם לא, הם לא הלכו לבית כנסת רפורמי, הם הלכו לעשות בר מצווה, עשו אותה בבית כנסת אורתודוקסי, הם ירצו חתונה, ירצו חתונה יהודית. כמה, יש כאלה שעושים חתונה חילונית בישראל, אבל זה מעט מאוד. והרפורמים מאוד מנסים כן לבחוש בקלחת הזאת ולנסות להשתלט על מה שקורה פה במדינה, ולקבל מעמד, לקבל הכרה וכו', וזה חלק מהטענה נגד הרב מלמד. איך אתה נפגש איתה? אתה נותן לה לגיטימציה, אתה נותן לה... אמר הרב מלמד, אני רואה שבעקבות זה יותר ויותר מחרימים אותם. למשל, השר בנט היה אז שר החינוך ושר התפוצות, ונפגש עם נציגי הרפורמים. מה זה, איזה רעש היה נגדו? אתה ציונות הדתית, אתה בית היהודי, איך אתה יכול להיפגש עם הרפורמים וכו'? אומר הרב מלמד, סליחה, אם שר התפוצות לא ייפגש עם רפורמים, אז כאילו אין יותר ניתוק מזה, אז אתה מחרים אותם לגמרי, אתה כאילו קורט את האיבר הזה מעם ישראל. ואמר הרב מלמד, לזה אני לא מוכן לתת יד. אני חייב להגיד אמירה, אני לא נלחם פה, אני לא מדבר על אנשים אחרים, אני בעצמי רוצה להגיד אמירה בזה שאני נפגש עם רבה רפורמית, להגיד כן, מותר להיפגש איתם, אסור להחרים אותם. לדעתי אני אומר. אנחנו, וכאמור, היה פולמוס על העניין הזה, גם חילופי מכתבים, גם הרב שי שפירו הוציא חוברת. אנחנו ננסה היום לראות קצת את הגישה, שתי הגישות השונות, וקצת נראה גם מקורות, וקצת אולי נראה גם קצת את ההשלכות של זה בחיים. אז נתחיל, קודם כל, יש פה כל שבעה המקורות הראשונים, זה מקורות שמביא הרב אליעזר מלמד, כדי לחזק את דבריו שאסור להחרים אף אחד מעם ישראל. הפסוק הראשון, בויקרא פרק י"ט, לא תשנא את אחיך בלבביך. ואיך הוא מסיים? ואהבת לרעך כמוך אני השם. ומה יש באמצע? בין לא תשנא לבין ואהבת, מה יש? תוכיח את עמיתך ולא תשא רבכם. אומר הרב מלמד, כן, צריך להוכיח. יש לנו ויכוח מר עם הרפורמים, שלא יהיה טעות. גם לפי הרב מלמד וגם לפי הרב יהושע שפירא, אסור להשתתף בתפילה הרפורמית. זה נגד ההלכה. ברגע שאתה משתתף, נמצא בבית כנסת בזמן תפילה רפורמית, אתה בעצם נותן לזה יד, אתה נותן לזה לגיטימציה. אסור. אסור להשתתף בחתונה רפורמית. בחתונה שלא על פי ההלכה. זה חד משמעי, אין על זה ויכוח בין הרב מלמד לבין הרב יהושע שפירא. ושניהם יש להם ויכוח מר עם הרפורמים. אבל הרב יהושע שפירא בעד לא להיפגש עם הנציגים שלהם. אגב, גם הרב יהושע שפירא לא מחרים ברמה האישית, אם בן אדם הוא בן אדם שהוא חבר בקהילה רפורמית, הוא לא מחרים אותו. הוא גם הסכים לדבר איתו, הוא הסכים לקרב אותו, ירצה מאוד לקרב אותו. אבל הוא לא הסכים לעשות שיח בין רב אורתודוקסי לרבה רפורמי. זאת אומרת, לתת לזה כאילו איזה, אתה נפגש עם הנציג בתור נציג, בתור בן אדם, יוסי, דלפין, הנרי, לא משנה איך קוראים לך. אני מבקש אותך בשמחה, אבל לא בתור נציג התנועה הרפורמית. זה גישתו של הרב יהושע שפירא. הרב אליעזר מלמד אומר, כן, מה יש? ניפגש איתם, נדבר איתם, נשוחח איתם, כי אסור לנו לתת תחושה של החרמה. ועד רבה, אמנם יש לה הוכיח תוכיח, מצוין, אבל זה בא לפני זה לא תשנא, ואחרי זה ואהבת. ודווקא בגלל שיש לנו ויכוח כל כך קשה איתם, עוד יותר חשוב להיפגש איתם. כי אנחנו צריכים לבטא, ומה לבטא את האהבה? יש שיר כזה של דליה רביקוביץ' משוררת, שאומרת, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל זה בערך, במה אדע את אהבתך? אתה אומר שאתה אוהב אותי, אבל במה אדע את אהבתך? במעשים אתה חלש. במילים אתה לא מאמין בדיבורים. כאילו זה, זה, זה שיר כזה, לא זוכר בדיוק את המילים, אבל הבנתם את הרעיון, זה שיר מתסכל כזה, שישה אומרת, כאילו, אוקיי, אתה טוען שאתה אוהב אותי, אבל במה בדיוק זה בא לידי ביטוי? להבדיל, אומר הרב מלמד, אוקיי, אנחנו אומרים אהבת ישראל, אני אוהב כל יהודי, במה זה בא לידי ביטוי? אם אתה לא נפגש איתו, אתה מחרים אותו, אתה לא מוכן לדבר איתו, אז במה זה, אז עד רבה. ואני כל הזמן מתווכח איתו, והרב מלמד גם מתווכח, תקיף מאוד, גם בנושא של גיור, בנושא, בוודאי, כל הנושאים הלכתיים, הוא יהיה תקיף מאוד. ודווקא בגלל התקיפות, אומר, אני חייב למצוא דרך בה, אני אבטא את האהבה. אגב, גם הרב משה שפירא מתייחס לזה, והוא אומר, זה אהבה מסותרת. אני אוהב אותו, אבל זה רק בלב. אהבה נסתרת, אין לי ברירה, אני כרגע במלחמה איתו. במצב שמלחמה איתו, אני לא יכול לבטא את האהבה. אני אוהב אותו, אבל אין לי דרך לבטא את האהבה אליו. על כל פנים, כן?
אבל איך אפשר באמת לבטא את האהבה הזו שכבר הנזק נעשה בעניין של הרפורם? לא מעט מהם גם ספק יהודים, תנועים גויות, צאצאים שלהם לא יהודים, אז כאילו איפה הקירוב יכול להתבטא? הנזק כבר עצום מאוד.
זה שהנזק הוא עצום מאוד זה ברור. אבל השאלה היא, מה עכשיו? הרי יש מיליונים של מיליונים יהודים בעולם שהם מזהים את עצמם רפורמים. מה נעשה איתם? זהו, אנחנו מבטרים עליהם? אנחנו רוצים קשר איתם? אגב, יש חברת כנסת מכחול לבן, תהילה פרידמן נחלון, שהיא במקרה גם בדודה שלי, אנחנו לא חולקים את אותם עמדות פוליטיות. והיא הובילה חוק בכנסת הנוכחית, כבר אפשר לקרוא לה שעבר, כנסת המעבר, הובילה חוק שנקרא חובת היוועצות. כלומר, בכל נושא אתה חייב להתייעץ אם נוגעים בדבר. למשל, יש חובה להתייעץ עם יהדות התפוצות. עכשיו, אני מאוד, מאוד נגד זה. לא משנה כרגע, אני חושב שהחוק הזה ספציפית, הוא נשמע נורא יפה. כי באמת, בדודה שלי, ואני אוהב אותה ומעריך אותה, והיא באה נטו מאידיאלים. אישה מאוד מאוד ערכית ואידיאליסטית. אבל למשל, פה אומרת, אנחנו עם ישראל, זה לא רק ה-6 מיליון או 8 מיליון שפה. יש איזה, לא יודע כמה, 15 מיליון יהודים בעולם. 14, משהו כזה. מה איתם? בואו נתייעץ גם איתם. בואו נדבר איתם, ובואו נעשה את זה בחוק. אני באופן אישי חושב שכחוק זה גרוע. קשר עם יהדות תפוצות מבורך מאוד. אבל ודאי, אסור להתנתק מהם. מה אנחנו רוצים לעשות? לוותר על שליש מעם ישראל? זה שואה. שליש מעם ישראל. צריך להבין את המשמעות. עכשיו נכון, גם התבוללות זה דבר נורא. ההתבוללות קוראים לה השואה השקטה. זה הכינוי של ההתבוללות, כי אנחנו מאבדים המוני יהודים. עכשיו הזכרנו את זה, נדמה לי שבדיוק יצאת וחזרת, על השאלה הזאת, האם הרפורמים דוחפים להתבוללות, או שמונים התבוללות. יש צד כזה וכזה, כי מצד אחד הם מעודדים נישואי תערובת, ואין להם שום בעיה אם זה נותנים לזה לגיטימציה מוחלטת. ומצד שני, חילוני בחו"ל מתבולל הרבה יותר. כי רפורמי בחו"ל, הוא עוד מרגיש קשור ליהדות, מרגיש קשור לקהילה היהודית. ואז נכון שיש לו סיכוי גבוה להתחתן עם גויה, ושהילדים שלו כבר לא יהודים, אבל יש לו לפחות איזשהו קשר ליהדות. הוא מרגיש חלק, יש לו גם סיכוי להתחתן עם יהודייה, כי הוא בקהילה. הוא פוגש יהודים בקהילה, הוא נמצא במסגרת יהודית. אז נכון, יש לו כבר מלא גויות גם בקהילה, כי בנים של גויות שהתחתנו איתם יהודים. אז זה מורכב מאוד. אבל סטטיסטית, היום הסיכוי של חילוני להתבולל הוא יותר גבוה. אז זה מורכב. הרפורמי הוא לא רוקד על שתי חתונות. אם כבר רוקד על שתי חתונות, זה מסורתי. שאנחנו מאוד שמחים בו. האפור זה מסורתי. אנחנו מאוד שמחים בו. יותר נשמח שהוא יהיה דתי לגמרי. אבל אנחנו שמחים בו ואוהבים אותו ומקרבים אותו ואין לנו שום בעיה איתו. וזה דרך אגב אסון נורא שאנשים אומרים, מה זה מסורתי? הרב אמנון יצחק, יש לו בדיחה או בדיחות על זה. מה זה מסור? יש מסקלנו כל מיני מסורים שמנסרים אותך בגיהנום. יש מסור A, מסור B, מסור C, יש מסור T. לכל מי שאומר שהוא מסור T. זה הבדיחות של הרב אמנון יצחק. עכשיו, למה הוא אומר את זה? מה זה מסור T? התורה זה אמת או לא אמת? אם זה אמת, אתה מחויב לזה. שים ציצית, עכשיו! עכשיו, קח ציציצים. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, לדעתי זה אסון נורא. כי להגיד זה או שחור או לבן, אתה כאילו, באופן טבעי, יש מושג כזה בסטטיסטיקה שנקרא התפלגות נורמלית. יש איזה צורת פעמון כזה. יש חלק מהאנשים שהם בקצה של המאה אחוז. יש כאלה שהם באפס אחוז, אפס אחוז קשר ליהדות. רוב האנשים איפשהו באמצע. קצת פחות, קצת יותר, מתקרב אל המאה. אבל רוב האנשים איפשהו באמצע. אם אתה אומר זה או שחור או לבן, אתה חותך מלא אנשים שילכו ללבן. או לשחור, איך שתקרא לזה, לא משנה. זה ממש לא נכון. תמיד, מאז ומעולם, היה בעם ישראל אנשים בינוניים. צדיקים, בינוניים ורשעים. וגם הרשעים נקראים חלק מעם ישראל. ציבור, הרי זה ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים ו... אז הרב ויצמן מישיבת מעלות, תמיד היה אומר, צדיקים, בינוניים ורשלנים. בואו לא נקרא להם רשעים. אבל הוורט המקורי זה רשעים. יש דבר כזה, רשעים בעם ישראל. וגם ריקנים, נקרא להם ריקנים. גם ריקנים שבהם. מלאים מצוות כרימון. בסדר? אז יש דבר כזה, ואנחנו לא מתנתקים, גם מהריקנים אנחנו לא מתנתקים. בואו נתקדם, כי אנחנו חייבים לראות פה עוד מלא דברים ו...
למה לא להתעלם וזה יעלם, מה שנקרא? לא לתת, לא להתייחס, כמו שאומרים עליהם סיפור נשות הכותל, אין מה לסקר, לא לעשות עניין. כל הקטע זה כאילו לתת להם את ה...
ברמה הפוליטית אני מאוד מסכים. תקשורתית ופוליטית, לא להתייחס לכל ה... ברכה לי המילה, ההתגרויות האלה שהם עושים. מה המילה, נו? איך? פרובוקציה, כן, ברכה לי המילה. לא להתייחס לפרובוקציה שתיעלם מאליה. אבל לא להתייחס לשש מיליון יהודים, זה כבר אחרת. זה לא עזוב את הפרובוקציה. איך להתייחס לשאלת הגיור? איך לפתור את מתווה הכותל? זה שאלות טובות. צריך להתייחס אליהן. אבל כרגע לא בזה אנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים בשאלה, האם נפגש איתם, האם נדבר איתם, האם נקיים איתם שיח, או להגיד, רפורמים מוקצים מחמת מאוס, אנחנו לא מוכנים בכלל להיפגש איתכם. מה השם שלך? כן? אראל אמר שזה אמצע כזה. זה הרבה יותר גרוע מאמצע. זה דת אחרת. אמצע זה להגיד, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אין לי כוח לקיים את הכל, אני באמצע. זה אולי מסורתיים. אבל רפורמים הם לא סתם באמצע. ולכן זה הרבה יותר גרוע, אבל עדיין הם יהודים. ובמובן מסוים זה יותר גרוע מחילונים. הרב ישוע שפירא, שהוא מנסה להסביר את זה, אז הוא אומר, פנו אליו, היה ככה, היה איזה גרעין תורני, דרך אגב גם אצלנו בחולון היה דבר דומה לסיפור הזה. מספר הרב ישוע שפירא, פנו אליו איזה גרעין תורני, שראש העיר רצה לעשות איזה מפגש כזה של דתיים, חילונים, רפורמים. כן, נכון. אז אמר להם, זה לא היה אצלנו הסיפור הזה, אמרו לו הגרעין התורני, אנחנו לא נפגשים עם רפורמים. אמר להם, למה? מה הבעיה? למה לא להיפגש עם רפורמים? מה, אתם מחרימים אותם? יהודים גם. שאלו את הרב משה שפירא, איך להסביר את זה? אז אמר להם, זה נורא פשוט. נגיד, תשאלו את ראש העיר, נגיד, אתה ראש העיר, ויש גם ראש אופוזיציה, נכון? האם אתה היית מוכן להיפגש עם ראש האופוזיציה? מה התשובה? כן, למה לא? אם יש פאנל לקראת בחירות. לגיטימי, עימות בין ראש העיר לראש האופוזיציה. הגיוני. רגע, אבל אם יש מישהו שהוא לא ראש האופוזיציה והוא גם לא ראש העיר, סתם בן אדם מהעיר, מקים משרד, שם שם הכותרת, אני ראש העיר, ומתחיל לחלק הוראות למחלקת תברואה, מחלקת גינון, מחלקת נדסה, מתחיל לחלק עם חותמת למטה של ראש העיר. ואז בא איזה עיתון, איזה תוכנית טלוויזיה, ואומר, אנחנו מכבדים את כל ראשי העיר. אנחנו רוצים לשמוע אותך ולשמוע אותו. היית הולך לתוכנית כזאת? מה פתאום? בחיים לא. סליחה? הבן אדם הזה הוא מתחזה. הוא לא באמת, הוא לא ראש העיר, הוא לא ראש האופוזיציה, הוא לא כלום. מה פתאום שאני אפגש איתו? זה המשל לצורך העניין של הרב יושב שפירה. על כל פנים, שוב, הבעיה היא לא רק, לא להיפגש איתו זה עניין קל. אבל אם אנחנו לא ניפגש איתם, זה לא ייעלם. יש מיליוני יהודים כאלה. אם זה ייעלם, זה רק ייעלם לכיוון של התבוללות. המשמעות היא לאבד מיליוני יהודים. זה מה שאנחנו רוצים?
זה מטריד אותנו, אבל מה אכפת לנו איזה מספר יהיה בעם ישראל? 6, 12, 15, 17?
אוקיי, אז בואו נראה את הדברים. קודם כל, אולי נדלג טיפה, קודם כל מקור 4. מסכת סוטה דף ממזן עמוד א', תנו רבנן. לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. לא כאל אישה שדחפו לגחזי בשתי ידיו, ולא כיושב בן פרחיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיו. יש פה צנזורה. אחד מתלמידיו של רבי שמעון בן פרחיה היה לו שם. יודעים מי זה היה? נכון. ישו, אמר שמו וזכרו, מייסד הנצרות. הגמרא מתארת, אלישע דחפו לגחזי בשתי ידיו. לא נקרא פה את כל הקטע, אחר כך רבי שמעון בן פרחיה. בעיקרון אתם מוזמנים לקרוא את זה, זה מעניין. אבל איפה זה אמירה? האמירה היא, לא נקרא את זה עכשיו, תקראו את זה אחר כך אם אתם רוצים. האמירה היא, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרב. אסור לך לדחות, זה יהודי, תקרב אותו. להגיד, זה לא מה אכפת לנו, איזה מספר יהיה, לא מה מספר, מספר אכפת לנו? אכפת לנו מהיהודים, יש פה מיליוני יהודים. שואה, זה אכפת לך? מה אכפת לך מהשואה? אז היא תרצח 6 מיליון יהודים, מה זה מעניין אותך? למה זה חשוב? נשארו 12 מיליון, מה זה משנה אם עם ישראל הוא 12 מיליון, 18 מיליון? אז זה נשמע לך הגיוני, משפט כזה? אני מתחלחל כשאני אומר אותו.
ספק יהודים,
וככל שיעבור הזמן גם... לא, זה לא נכון. כרגע יש מיליוני יהודים על פי ההלכה בקהילות רפורמיות. מיליונים. הם לא ספק יהודים. יש שם מיליונים שהם יהודים ודאים. עכשיו אתה אומר, מה אני יכול לעשות? מה אני אעשה? שאלה טובה מה לעשות. אבל האם לאחרים זה פתרון? אז בואו נראה. אז קודם כל יש פה אמירה, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרב. גם אם אתה דוחה בשמאל, תקרב בימין. איך אתה מקרב? מה אתה עושה בשביל לקרב? מה עשית היום בשביל לקרב את הרפורמים? שאלה שצריכה להיות מונחת לך מעל המיטה. אולי. מקור נוסף, קידושין, דף למדבב. מחלוקת מפורסמת, בנים אתם לשם אלוקיכם. אומר רבי יהודה, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרואים בנים, דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר דבר שאומנם לא נפסק להלכה, אבל רבי יהודה אומר פה דבר, מזעזע קצת. מי נקרא בנים של הקדוש ברוך הוא? מי שעושה מנהג בנים, מי שנוהג בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. לא משנה כיצד אתם נוהגים, שומרים תורה ומצוות או לא שומרים תורה ומצוות, מה אתם עושים, מה עבודה, כל דבר אתם קרואים בנים, שנאמר, בנים שחלים מהמה, אף על פי שהם שחלים נקראים בנים, ואומר, בנים לא אמון בה. ואומר, זרע מרעים, בנים משחיתים. בנים משחיתים, אפילו שמשחיתים נקראים בנים. ואומר, והיה במקום אשר עליהם אמרו לו, מי אתם? יאמר להם בני אל חי. מה זה אומר? למה צריך ארבעה פסוקים? וכי אתם, השחל היהודים יקרא בני. אם הם שחלים, הם טיפשים, בסדר, בן טיפש, אבל אדם הוא בן. כילד באמונותיו, לא מקרו בני? אולי כשהם בהם אמונה, הם כופרים, הם בהם אמונה, הם בהם אמונותיו. יהודי שכופר, הוא גם נקרא בן של הקדוש ברוך הוא. תלנו לומר, בנים, לא אמון בם. וכיתם, כילד באמונות היהודים מקרו בנים. אוקיי, אין בהם אמונה. אבל כי פלחו לעבודת כוכבים, אולי לא מקרו בנים. עובדים לעבודה זרה. אתה שמע ואומר, זרע מרעים, בנים משחיתים. כשהפסוק הזה מדבר על עבודה זרה. ואף פי שמשחיתים דרכם לעבודה זרה, נקראים בנים. בנים משחיתים. וכיתם הבנים משחיתים אותם יקרו, אבל בני מעליה לא מיקרו. לא, בני אל חי. המשפט הזה, הדברים האלה של רבי מאיר נפסיקו להלכה בכל הפוסקים, והרב צבי יהודה זצ"ל הפך אותם ליסוד מאוד מרכזי בשיטתו, בעקבות אביו כמובן, הרב קוק זצ"ל, שהרי כל הציונות קמה על ידי בהובלה, הרבה פעמים, של אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, של אנשים שאינם מאמינים. באו הרב קוק זצ"ל ובנו הרב צבי יהודה שאמרו כן, בין כך ובין כך קרואים בנים. יש את השיר ושבו בנים לגבולה, מכירים? שבו בנים ושבו בנים ושבו בנים לגבולה. אז הרב צבי יהודה, אני לא יודע אם הוא בעצמו הנהיג את זה, אבל בישיבה, בישיבת מרכז הרב שרו, אני לא למדתי שם, אבל אבא שלי למד שם בזמן הרב צבי יהודה, והיו שרים בין כך ובין כך קרויים בנים ושבו בנים מגבולם. מכירים את המילים שמכניסים ככה? יש. זה לקוח מפה. בין כך ובין כך קרויים בנים. ושבו בנים מגבולם. עם ישראל חוזר לארצו. מה? אבל הם חילונים. אבל הם כופרים. אבל הם רשעים ארורים. לא. הם בין כך ובין כך קרויים בנים. אומר המדרש במדבר רב בפרשת נשוא, רבי שמעון חלף תאמר, גדול השלום, שאין כלי מקבל ברכה אלא שלום, שנאמר, השם יברך את עמו בשלום. גדול השלום שהוא שקול כנגד הכל, יש פה, דילגתי על הרבה, יש פה המון 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 שבח למידת השלום. השלום שקול שכנגד הכל, שנאמר, אנו אומרים, עושה שלום, הוא מברא את הכל. שימו לב עכשיו לשלוש שורות האחרונות שפה בצד ימין. רבי אלעזר בנו של רבי אלעזר הכפר אומר, שאפילו ישראל עובדים עבודת כוכבים, ושלום ביניהם, כביכול אמר הקדוש ברוך הוא, אין השטן נוגע ביניהם. שנאמר, חבור עצבים אפרים מנח לו. עצבים זה עבודה זרה. ואפילו אם עם ישראל מתחבר, הם עובדי עבודה זרה, אבל חבור אפרים, הם מתחברים זה לזה, הם מאוחדים, מנח לו. השטן לא מסוגל לגוע בהם. אבל מי שנחלקו מה נאמר בהם, חלק ליבם מתי יאשמו. זה המשך של אותו פסוק. חבור עצבים אפרים מנח לו, חלק ליבם מתי יאשמו. זאת אומרת, אומר המדרש, חד משמעי, אם עם ישראל מאוחד, יצליח. הקדוש ברוך הוא, השטן לא יכול לגוע בהם. מפורסם למשל על תקופת אחאב, שהיו עובדי עבודה זרה, אבל לא היה דילטורים ביניהם, היו הולכים למלחמה ונוצחים. חלק ליבם, עתה יהיה שם. כאשר יש פירוד, יש מחלוקת, יש פילוג, כאן מתחילות הצרות. כאן השטן, יש לו מקום לקטרג על עם ישראל חלילה. עוד יותר מזה, במסרת קלה רבתי פרק ה, אמירה עוד יותר, באותו עניין, אותו פסוק, אבל בצורה יותר חריפה. חבור הצבים אפרים הנח לו, בזמן שהם מתחברים, ואפילו לעצביהם הנח להם. כלומר, לא רק שעם ישראל מיוחד, גם אם הם מתחברים לעצביהם, כלומר, כולם מיוחדים במה? מיוחדים בעבודה זרה שלהם, הנח להם. חלק ליבם, אתה יהיה שם. אם הם מפורדים, עכשיו יבוא עונש. קודם כל זה די פשט של דרך ארץ קדמה לתורה. זה לא במקום התורה.
מה עם מסורת ארוכת השנים בעצם? יהיה שלום בין כל בני האדם, אתה יכול להיות גם עם הגויים באותו...
לא מדובר פה על שלום בין כל בני האדם. מדובר פה על אחדות ישראל. עכשיו, למה זה? זה באמת מדהים. אבל הם מאוחדים לעבודה זרה, ריבונו של עולם. כן, הם יחטפו על זה עם אמא שלהם. מתי הם יחטפו על זה? שהם יפרדו, שיהיה פילוג. לא רק בעולם הבא. יהיה פילוג, הם עכשיו יחטפו על כל השנים שהם עובדו עבודה זרה. ובסוף הם יתפלגו, יתפרדו כל פועלי אבן. בסוף אם הם עובדי עבודה זרה, יהיה גם פילוג ביניהם. אבל כרגע שהם מאוחדים, אפילו מאוחדים בעבודה זרה, אף אחד לא נוגע בהם. למה? צריך להבין. מה שאומר בעל התניא, אדמו"ר הזקן, בפרק ל"ב. פרק ל"ב, חבדניקים קוראים לו שהוא הלב של ספר התניא. מה כתוב בפרק ל"ב? שעם ישראל הוא נשמה אחת בגופים מחולקים. כי בכל זה נראה שאני בן אדם בפני עצמי, אתה בן אדם בפני עצמך, אתה בן אדם... לא! כולנו נשמה אחת. זה רק, כן, זה חלקים שונים, אבל בעצם זה הכל מהות אחת. והמשמעות היא, שאתה שואל, מה אכפת לי כמה אנשים יש בעם ישראל? האם אכפת לך כמה תאים יש בגוף שלך? כמה תאים יש בגוף שלך, אתה יודע? מה, אלפים? נראה לי מיליארדים, לא ספרתי. מה נראה לי מיליארדים לפחות? אז מה אכפת לך? ככה מיליארדים, ככה מיליארדים. אז מה, אכפת לך שיקטעו לך את הרגליים או לא אכפת לך? לא, מה זאת אומרת? זה הרגליים שלי. אולי נראה רק את הראש נוריד. לא, זה מוות. צריך להבין. מסכים איתך. גם הרב אליעזר מלמד מסכים איתך. לפעמים, במקרים מאוד קיצוניים, צריך לעשות ניתוח. צריך לכרות חלק מעם ישראל. אבל קודם כל צריך להבין שזה דבר נורא, זה נכות. זה נכות קשה. ומתי אתה עושה דבר כזה? שנגמרות כל אופציות אחרות. נכון, למשל, גם לא חושב שזה הדבר נכון לעשות את זה שם. זה אומנם משהו שקרה, אבל זה לא שבאמת זאת הייתה דרך הנכונה לפעול. אבל לפעמים, כן, יש לפעמים איזה, אתה אומר, שמע, אני חייב לעשות פה ניתוח. יש נמק שמתחיל להתפשט ויהרוג את כל הגוף. יש גידול שהתפשט על כל הגוף. עדיף לעשות ניתוח, להוריד אותו. זה דבר נורא. ומתי אתה עושה את זה? כשקלו כל הקיצין, שאין שום אופציה אחרת. שהסכנה מההתפשטות של הנגע הזה יותר גדולה מאשר להוריד אותו. ועדיין זה נכות. לאור הדברים האלה, אומר הרב אליעזר מלמד, אנחנו צריכים לבחון את השאלה, האם להחרים מישהו בעם ישראל, בטח מיליונים בעם ישראל, האם אנחנו מחרימים אותם או לא? זה צריך להיבחר, אני לא אומר שאסור להחרים. אני אומר שצריך לבחון את זה לאור השאלה, האם הסכנה מקיום החלק הזה בעם ישראל יותר גדולה מאשר הסכנה מקריטת איבר גדול בעם ישראל. בסדר? זו השאלה שצריך להעמיד בפנינו, כן? קודם כל, זו דוגמה מצוינת. הגמרא מעבירה ביקורת על יושב בן פרחיה שהחרים את ישו. בואו נקרא את זה רגע, במקור 4. בסדר? יושב בן פרחיה, מה היא? אתם רואים באמצע מקור 4? שראינו שלעולם תהיה שמאל דוחה ואין מינוי קרבת. כדאבה, קקתיל ינאי מלכה לרבנן. ינא המלך הרג את החכמים. שמעון בן שטח, אטמינו אחתי. שמעון בן שטח היה האח של שלום ציון המלכה והיא הכביעה אותו. אטמינו, היא הכביעה אותו. רב שמעון ברכיה עזל ערק לאלכסנדריה של מצרים. רוב הרבנים נהרגו, אבל רב שמעון שטח, אחתו החביאה אותו, רב שמעון ברכיה ברח למצרים. כי אבא שלמה, כאשר היה שלום, שלח לכן, כי יש סיפור אחר בגמרא, שינאי המלך קרא לרב שמעון שטח והבטיח לו שהוא יחיה אותו ולא ירוג אותו. שלח לשמעון משטח, מיני ירושלים עיר הקודש, לך אלכסנדריה של מצרים. כן, אני ירושלים, אני שולח לאלכסנדריה, אליך. אחותי, בעלי שרוי בתוכך ואני יושבת שוממה. אמר שמע מינה, אבל יש למה. מבין יושב בן ברכיה, יש שלום, אפשר לחזור. כי עתה, כאשר יושב בן ברכיה מגיע חזרה לארץ ישראל, איקלה לאוש פיזה. מגיע לאיזה אכסניה. קם קמיו ביקרה, שפיר עבדי ליקרה טובה. כלומר, עשו לו שם כבוד גדול. כל החכמים נהרגו, יש לנו אחד, רב שמעון בן שטח. הנה בא עוד חכם, עוד אחד מגדולי הדור. רב שמעון ברכיה, עשו לו שם כבוד גדול, בעלת הבית, ערכה אותו בכבוד גדול. יתיב וקם משבח, כמה נאה אכסניה הזו. איזה אירוח, איזה אכסניה נאה. אמר לו אחד מתלמידיו, רבי, עיני התרוטות. למה אתה אומר שהיא נאה? כלומר, התלמיד הזה, שנראה, זה ישו, יש פה צנזורה בגמרא, במקור היה כתוב גם פה שזה ישו, אבל זה לא משנה, זה כתוב גם בהמשך. על כל פנים, רבי שמעון ברכיה לא התכוון לאישה בעלת הבית, הוא התכוון שאומר אכסניה, אכסניה זה מילה שהיו משתמשים בה בכפל משמעות, גם משמעות של האירוח וגם המארחת. אז הוא אומר, כמה נאה אכסניה הזאת? נאה, עיני התרוטות, היא לא כזאת נאה. אמר לו רשע, בכך אתה עוסק? אנחנו עכשיו חוזרים לארץ ישראל, גאולה, אחרי שהיינו בגלות מצרים, ומקבלים אותנו מכבוד גדול, התורה חוזרת לארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, ומה יש לך להגיד? לא, אני מסתכל על בעלת הבית, אם עיניה יפות או לא יפות, על זה אתה מסתכל? הפיק 400 שיפור ושמתי, הוציא 400 שופרות ונידע אותו. כל יום עתה לקמה ולא קיבלה. ישו, התלמיד, בא לשם פרחיה כל יום מבקש לקבל אותו בחזרה. להוציא אותו מהנידוי, לא קיבל אותו. יום אחד אבקר קריאת שמע, בדיוק רבי שמעון ברכיה קורא קריאת שמע, עתה לקמי, הווה בדעתי לקיבולי. רבי שמעון ברכיה כן רצה לקבל אותו. אך ולה בידי, הראה לו איזה סימן ביד. אני לא יודע מה הוא עשה לו, עשה לו ככה, עשה לו ככה, עשה לו איזה סימן ביד. הוא התכוון בסימן הזה, מה הוא התכוון להגיד? חכה רגע, אני אקבל אותך. הוא כנראה לא חיבק אותו. כי זה יותר מובן בתור קבלה. הוא גם לא סימן לו ככה, כי זה גם נשמע בתור קבלה. אבל הוא עשה לו כנראה רק ככה עוד שנייה, וישו הבין, אין לך מה לבוא אליי. או שהוא עשה לו ככה, ולא יודע, הוא הבין אגרוף, לא יודע מה הוא הבין. על כל פנים, סבר מדחה דחילה, הוא חשב שהוא דוחה אותו. אזל זקף לבנתה פלחה. הלך, לקח לבנה, העמיד אותה ועבד לה. עבד עבודה זרה על הלבנה הזאת. אמר לי, חזור בך. אמר לי, כך מקובלני ממך. אני למדתי ממך שכל החוטא ומחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז כמובן, זה לא רק שהוא לקח לבנה ועבד עבודה זרה, אלא מדובר על זה שהוא חטא והחטיא את הרבים. דאמר מר, ופה, שוב, בצנזורה זה מצונזר, אבל כתוב פה, דאמר מר ישו, כישף והסית והדיח והחטיא את ישראל. אז מדובר פה על ישו, על הנצרות. והגמרא בעצם מעבירה בגללו סתם ביקורת, רבותיי. הביקורת הזאת אומרת, כל מאות האלפים שנרצחו על ידי הנוצרים, עד זמן הגמרא, לא מדבר על המיליונים שאחרי, כולל השואה, שגם קשורה מאוד לנצרות. אבל כל מאות האלפים שנרצחו, זה הכל נובע מזה שהרחקת אותו, ולא עשית שמאל דוחה וימין מקרב. אז אפילו את הנוצרים, כן, היה צריך קרב. הם יהודים, הנוצרים הראשונים, היו יהודים. אחינו אתה, כן, אנחנו לא מסכימים איתך, אנחנו נלחם בדעותיך, אבל אתה יהודי. זה ברור שברגע שהיום הנוצרים, למרות שישו היה יהודי, וחלק מהנוצרים באו גם מתוך יהודים, אבל זה ברור שהמיעוט היהודי כבר בטל ברוב, וזהו, היהודי, הנוצרים הראשונים שהיו יהודים כבר נאבדו ואינם. וזה נכון גם שאם הרפורמים כולם יתבוללו ויובדו, זהו, אנחנו לא נחפש יותר. אם נגיע מצב כזה שיש בקהילות הרפורמיות מיעוט יהודים ואי אפשר אפילו לדעת מי הוא יהודי ומי לא, אז הם יתבוללו, אז הם עבדו. אבל כרגע זה לא המצב. האם זה המצב שאנחנו רוצים? צריך להבין שהמצב הזה זה קריטת איבר בגוף האומה. שזו אמירה חמורה. יכול להיות שאין ברירה. אבל זה הדילמה שבה אנחנו נמצאים. כן. רוצה להגיד משהו? אוקיי. אז זהו. אין לנו הרבה זמן, יש לנו עוד איזה 6 דקות בערך. יש לי פה עוד הרבה מקורות של הנציב מוולוז'ין, ש... שניהם מתבססים עליו, אולי נקרא בו רק ממש קטע קצר, נגיד עוד מילה אחת, יש משהו שגם הרב קוק וגם הנציב מתייחסים אליו, וזה פולמוס הפרדת הקהילות, שאפשר על זה לדבר עוד עשרות שיעורים, אבל אנחנו נקצר כי אנחנו רוצים לטעום הרבה הרבה נושאים בתוך העניין הזה. על כל פנים, אני רק אומר בסוגריים, חלק מהוויכוח בין הרב ישוע שפירא לבין הרב אליעזר מלמד, זה השאלה עד כמה גדולה סכנתם של הרפורמים היום. זה ויכוח מציאותי, בניתוח של המציאות. האם הם גורמים להתבוללות? האם הם מונעים להתבוללות? האם המאבק שלהם, הרפורמים באופן כללי, ככלל, לאו דווקא אגיד כל אחד מהרפורמים, אבל ככלל, הרפורמים הם פועלים בדרכים מאוד מאוד, אפילו הייתי אומר, נלוזות ושפלות, על מנת לפגוע בימין הישראלי, על מנת לפגוע באחיזה שלנו בארץ ישראל, על מנת לפגוע ב... לפעמים תומכים חלקם, תומכים ב-BDS, תומכים במחבלים בצורה כזאת או אחרת, עקיפה. שוב, לא בצורה, לא שהם... בטח לא כולם ולא זה, אבל זה הטענה של הרב ישוע שפירא. שרבים מה... באופן כללי, כתנועה רפורמית, התנועה היא תנועה מאוד מאוד בעייתית, שבאה לפגוע בעם ישראל בצורה מאוד חריפה. מצד שני, זה לא העמדות הרשמיות של התנועה. יש הרבה רבנים רפורמים שהם שמאלנים קיצוניים. זה לא שזה הרפורמיות. אז יש פה ויכוח. עד כמה התנועה הרפורמית כתנועה היא סכנה. עד כדי כך שצריך לעשות ניתוח. חלק מהוויכוח הוא גם על דברי הנציב. הרב צבי יהודה, שוב, שניהם ציונים דתיים, שניהם ראשי ישיבות הסדר, שניהם, גם הרב שיעה שפירא וגם הרב אליעזר מלמד. שניהם רואים את עצמם כתלמידים מובהקים של הרב צבי יהודה והרב קוק. אלא מה? הרב צבי יהודה למשל הביא, היה מצטט הרבה מאוד את הנציב. הנציב מוולוז'ין, שיש לו כמה וכמה מקורות על זה, ואחד המקורות המפורסמים נגיד, נראה פה שתי משפטים מתוך שני מקורות. מקור 8 זה דברי הנציב וולוז'ין בשו"ת משיב דבר, שהוא קורא פה בפסקה השלישית, אפשר לראות פה באמצע העמוד בצד שמאל, במטותא מן המעריך, בקטע המודגש, רואים את זה? במטותא מן המעריך, אני אסביר רגע את הרקע. הוא מדבר פה על פולמוס הפרדת הקהילות, היה דיון באירופה, האם להפריד את הקהילות, ולומר יש קהילה אורתודוקסית ויש קהילה רפורמית. הגויים בדרך כלל התייחסו אל היהודים בתור המיעוט היהודי. למשל, למיעוט יש זכויות. למשל, יש בית חולים של גויים, אפשר גם שהיהודים ניתן להם רישיון לבנות בית חולים לעצמם. בית ספר. אז זה לא כל אחד, פה באשדוד, כל אחד שרוצה מקים בית ספר, לא, יש משרד החינוך, יש עירייה, יש רשויות, קובעים. איפה לקחת? רגע, אבל גם אנחנו דתיים, אנחנו לא רוצים להיות בזרם עם כולם, אנחנו רוצים בית ספר נפרד. סבבה, קחו. רגע, אנחנו אבל חסידי גור. לא, אבל אנחנו חסידי ויז'ניץ. מגיע לאלה בית ספר ולאלה בית ספר? לא יודע, זה לפעמים תלוי בכמה תלמידים יש בבית ספר. לא משנה, תלוי בכל מיני דברים. אז הייתה אמירה שבואו נעשה הפרדה גורפת שהרפורמים הם לא חלק מהקהילה היהודית. יש את הקהילה הרפורמית, יש את הקהילה האורתודוקסית. וזה היה הרעיון של הפרדת הקהילות. ולזה בעיקרון הנציב מתייחס, אם כי יש בדיוק ויכוח על מה הנציב מתייחס. כי הוא עונה פה לאיזה מישהו שכתב בגיליון מחזיקי הדת, ואלון של מחזיקי הדת, זה מישהו כתב, והעורך כתב, ומשמע שהוא כתב לא רק להיפרד מהרפורמים, אלא להיפרד גם מכל המתלבטים. אם יש כאלה שהם לא ברור איפה, הם ניפרד גם הם. נראה כך חרדים, 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 וזהו, אנחנו בגטו שלנו וזהו. שזה קצת אמירה אחרת. על כל פנים, בלי להיכנס כרגע מה העמדה שעמדה ממול, שזה חלק מהוויכוח. כותב הנציב כך, במטותא מן המעריך, במחילה מכבודו של העורך, עורך האלון שכתב את זה. עצה זו קשה כחרבות לגוף האומה וקיומה. הרעיון הזה של להיפרד מחלקים מעם ישראל זה ניתוח, זה לכרות חלק מעם ישראל, זה חרב בגוף האומה. והוא אומר בהמשך, אם כשאנחנו בארץ ישראל זה היה דבר נורא, ששנאת חינם גרמה לחורבן בית שני, אז עכשיו שאנחנו בגלות, על אחת כמה וכמה. שוב, זה מקור, גם ככה קיצרתי אותו מאוד, זה ארבעה עמודים, ארבעה עמודי מחשב בפונט כזה. אז זה הרבה, קיצרתי מאוד וממש אבטא לכם את הלב של הדברים, וגם את זה אנחנו לא קוראים. המקור 9 הוא גם מקור מאוד מפורסם שחובה להכיר אותו, ההקדמה של הנציב וולוז'ין לספר בראשית. ושם הוא מדבר על זה שספר בראשית נקרא ספר הישר. למה? כי השבח של האבות זה שהם היו ישרים. מה הכוונה ישרים? שהם לא רצו להשחית את העולם. והוא מביא את זה כדוגמה אל מול בית שני. תראו רגע בצד שמאל, בצד השני של הדף, בצד שמאל למעלה, בחורבן בית שני, ממש בשורה הראשונה, רואים? חורבן בית שני שהיה דור ריקש ופטלטול, ופרשנו, שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. לא היה בבית שני, לעבוד הזרה, לא יגידו לראות ולא שפרו דמים. על מה חרב הבית? על שנאת חינם. מה כבר על שנאת חינם? זה לא סתם, אומר הנציב, זה לא סתם שנאה של קמצא ובר קמצא. זה לא סתם שנאה של פלוני שונא את אלמוני, אלא מה זה שנאת חינם? ופירשנו שהיו צדיקים וחסדים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמיים. על כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה אל זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוק ואפיקורס. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם, אנשי חרב הבית. כלומר, בזה מתחילה הבעיה. לא, הוא צדוק, הוא לא חלק מעם ישראל, בוא נפריד. זה שנאת חינם, אומר הנציב וולוז'ין. עכשיו, על זה חלק מהוויכוח, כי אם תשימו לב, מה שהנציב אומר זה מול מי הייתה שנאת חינם? מול הצדוקים? שימו לב, הוא אומר, שנאת חינם הייתה את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם וחשדו בו שהוא צדוקי. האם באמת הוא היה צדוקי? בפשטות לא. מדובר על מישהו שהיה לו דרך עבודת השם אחרת. הטוב, גם זה ברוך השם, יש לנו מלא חרמות בין רבנים לרבנים אחרים. כן, ברוך השם כמובן במרכאות. וזה בעצם הטענה. שוב, הרב אליעזר מלמד אומר, לוקח מכאן, מדברי הנציב, את האמירה שאין מקום לחרם, שחרם זה כחרבות בגוף האומה, שזה השנאת חינם. שעל זה נחרב בית שני. אתה מדבר על אהבת חינם, לרבות אהבת חינם. הלו, אתה מחרים חלק גדול מעם ישראל. והרב יושב שפירה אומר, לא, שלא יהיה לך טעות. רפורמים? אסור שום קשר איתם. צריך להחרים אותם לחלוטין. על מי מדובר שזה שנאת חינם? על בן אדם שהוא לא רפורמי, הוא לא צדוקת, רק חושבת אותו סתם שהוא רפורמי. על זה צריך, אסור להחרים. בואו נסיים. וואי, נגמר לנו כבר הזמן. יש לכם, מה יש לכם עכשיו? סדר מוסר יש? אתם רוצים שנמשיך בזה בשבוע הבא קצת? כי יש פה קטע של הרב קוק שחובה לראות אותו. שבוע הבא? שבוע הבא. יהיה המשך, המשך יבוא. אז עד כאן להיום, חזקו ואמצו.